שלום שלום, ערב טוב לכולם. 5.5 מיליארד דולר. זה המחיר ששילמה אינטל על חברת טאוור. טאוור זה סמיקונדוקטור ממגדל העמק. חברה ממגדל העמק, הקטנה והחביבה שלנו, נמכרה לאינטל ב-20 מיליארד שקל. וכל אחד ששומע את הסיפור הזה כמובן מקנה וחושב למה אני לא ולמה אני כן. רבותיי, יש פה סיפור הרבה יותר גדול מכסף. כסף זה חשוב, אבל כסף הוא לא הכי חשוב בחיים. יש פה סיפור עצום על הכוח של התמדה. על הכוח של מנכ״ל אחד שלא ויתר, ונלחם עוד יום ועוד יום ועוד יום להחזיק את החברה הזו. עד שהיא נמכרת ב-20 מיליארד שקל לאחת החברות הכי חשובות בעולם. החברה הזאת לפני 13-14 שנה הייתה על סף התמוטטות, על סף פשיטת רגל. הם הקימו מפעל במגדל העמק במיליארד דולר, לקחו הלוואות אדירות מבנקים, ולא עמדו בתשלומים. לא הרוויחו מספיק כל חודש כדי לשלם על הריבית והקרן. והחובות היו הרבה יותר גדולות מההכנסות, והם עמדו על סף קריסה. החברה לישראל החזיקה אותם בתור צדקה, בשביל לא לפטר עובדים בפריפריה. בתל אביב, אם פיטרו אותך מהחברה, אני יודע שם, ביגאל אלון 1, אז אתה תעבור לחברה ביגאל אלון 2. אבל במגדל העמק אין הרבה חברות, בדרום ובצפון בפריפריה אין הרבה חברות הייטק, חברות טובות, ואם יפטרו אותך מפה לא תמצא עבודה אחרת. והחברה לישראל החזיקה את המפעל הזה כפילנטרופיה, כצדקה. הביאו מנכ״ל מאמריקה, והבן אדם הזה התחיל להילחם על החברה יום, 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 יום. מה הייתה האסטרטגיה שלו? מאוד מעניינת. הוא אמר לי, אין כסף לשלם כדי להתמזג עם חברות נוספות, להביא לקוחות, אין לי כסף לשלם, אני בחובות. הוא אמר, אני אצור שותפויות. ייצור שיתופי פעולה. לקח חברות דומות מכל העולם, אתם תביאו לקוחות, אני אתן לכם שותפות בפרויקטים שלנו, שותפות ברווחים. ככה הוא קנה חברות בלי לשלם. רק עם רעיונות, רק עם אמון. ועוד קנייה, ועוד קנייה, ועוד יום של מלחמה, ועוד יום של מלחמה. אחרי 15 שנה הוא מוכר את הילד שלו, הוא מוכר את המוצר שלו ב-20 מיליארד שקל, ב-5.5 מיליארד דולר. ומה אני לומד מזה? הרבה דברים אפשר ללמוד, אבל לענייננו, ואנחנו רוצים לדבר היום על נקודה עצומה. על הכוח של התמדה. הרגעים הכי גדולים הם הרגעים הקטנים. הרגעים המשעממים האלה שאתה בא לעסק בבוקר, ואין לך כוח להתחיל את היום, אתה אומר, על מה אני בזבז את היום? על עוד עובד ועוד עובד ועוד הסכם ועוד מסמך. די, אני כבר רוצה לראות את האור הגדול, את הכסף, את הפרסום, את הכותרות. אומרים לך, אדוני, החלק הכי חשוב במוצר, בחברה, זה התמדה. זה היכולת לעשות את הרגעים המשעממים. לידה נוצרת ברגעים המשעממים, לא ברגעים הגדולים. עוד יום של פיתוח, ועוד יום של יחס לעובדים, ועוד יום של הלוואות, ועוד יום של החזר הלוואות, ועוד יום של מלחמה. סוף סוף, סוף הכבוד לבוא, וגם הלידה מתרחשת, גם הנס מתרחש. אבל אדם חכם יודע את הכוח של הרגעים הקטנים, את הכוח של הרגעים המשעממים. מה שמביא הישגים גדולים בחיים זה כוח אחד, התמדה, נחישות. אם אנחנו נסתכל אחורה, היו לנו בכיתה אנשים יותר מוכשרים מאיתנו. הם לא הגיעו רחוק. מי הגיע רחוק? מי שיש לו משמעת. זה הכוח הכי חשוב בחיים. היכולת הזאת לקום לעבודה כל יום ולעשות את המשימה. ביום הכי קטן כמו ביום הכי גדול. בסופו של דבר זה מה שמביא למקום גדול. ואנחנו נדבר על זה שזה ככה בייצור מוצר, בייצור פיזי. לייצר מוצר, הדרך הכי חשובה זה המשמעת, זה ההתמדה, זה המסגרת, זה היום-יום. ככה זה ביצירה רוחנית. נאמר פה הפתעה גדולה. אנשים חושבים שלחן גדול, יצירה רוחנית, ברק המבריק, לחן, נוצר ברגע. זה לא נכון. מי שיודע, מוזיקאים, זה אנשים שיש להם סדר יום מאוד מאוד תובעני. הם מהבוקר עד הערב מנגנים, קוראים מוזיקה, שומעים מוזיקה, עושים הקלטות לאנשים. הם כל הזמן בשוק, הם כל הזמן על הגלגל, סופרים. קראתי בסיפור על בטהובן, אחד המלחינים הכי גדולים בעולם. מי שיודע איזה סדר יום מוקפד היה לו. היה קם 5 בבוקר, שופך לתוך הכוס קפה, סופר 60 פולי קפה. לא 59 ולא 61. 60 פולי קפה מערבב לתוך הכוס. אחר כך עד 2 בצהריים כותב. אחר כך יוצא לכמה שעות לטיול. חוזר הביתה ב-10:30 כבר היה ישן. ושוב למחרת אותו סדר. רגעים גדולים של הברקה נוצרים מתוך התמדה. מתוך סדר, מתוך משמעת, רק מי שמנהל סדר יום של המון המון רגעים משעממים, נמצא מספיק חזק בשוק, בקטע, באווירה, בשביל ליצור, בשביל רגע אחד של לידה גדולה, רגע אחד של אווירה. וכמובן שמה שחשוב לענייננו, ועל זה לזה אנחנו נקדיש את השיעור, לכוח של עיצוב הנפש. אנחנו מתעצבים לא מחוויות משגעות, לא מקומזיצים גדולים, לא מהתוועדויות גדולות ולא משתיית לחיים. גם על זה נדבר בפורים, אבל לא זה החיים, זה חוויות. אנחנו מתעצבים משחרית, מנחה וערבית. ממה שאנחנו עושים עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, המסגרת הזאת, אמא שמשנה אותנו, אמא שמכניס אותנו לתוך האווירה, ולזה אנחנו רוצים היום להקדיש את השיעור. על הכוח של התמדה, לא רק כדי לייצר מוצר פיזי, הנמשל הוא כדי לייצר מוצר רוחני, לייצר אדם. היצירה הכי גדולה שלנו בחיים, זה אנחנו עצמנו. זה לייצר אותנו כאנשים מתוקנים, כאנשים מוסריים, כאנשים הגונים, כאנשים רוחניים. איך אנחנו מייצרים את עצמנו? או לוקחים אדם שהוא עיר פרא, אדם יוולד. אדם שהוא נולד כמו חמור פרא. מה הוא רוצה? להתרוצץ בטבע, לאכול ולשתות. זה מה שהוא רוצה, מרחבים. ובאיזשהו שלב אדם מסתכל ואומר, אני עבד של הקדוש ברוך הוא. התקדמתי מבחינה רוחנית, התעליתי. איך זה קורה? זה לא קורה לא מחוויות גדולות, ולא מתפילות גדולות, ולא מיום כיפור, ולא מסוכות. זה קורה משחרית, מנחה וערבית. מהעובדה שאנחנו עושים משהו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, הרגעים המשעממים של החיים, הם הרגעים הכי גדולים בחיים, הם הרגעים החשובים. מי שלא ישרוד את השעמום, לא יגיע להברקות גדולות. אנחנו נחקור היום את העניין הזה דרך שני דברים, דרך הנושא הצפוי, שזה קורבן התמיד, אבל בעיקר דרך עניין גדול שאני לא זוכר מתי דיברנו עליו, אי אפשר לדבר עליו כל שנה, כי זה רק קורה אחת לשלוש שנים, לדבר על הסוד של השנה המעוברת. מה הרעיון הזה שאנחנו משבשים את כל לוח השנה כדי להיצמד לשמש? כדי שהלוח השנתי שלנו יתאים לעונות השנה. מה הרעיון הזה? ונאמר היום רעיון כביר, מתוק, חכם, מעצב מהן כמותו. לומר לך שהכי חשוב ללמוד מהשמש, השמש היא סמל ההתמדה. אין אצלה מצבי רוח. היא זורחת כל בוקר, היא שוקעת כל ערב. לא משנה אם היה לה חתונה אתמול, אם היה לה ריקודים אתמול בלילה, אם היה פורים, אם היה פסח. את השמש זה לא מעניין. היא כל בוקר מתייצבת על משמרתה ועוזבת את משמרתה. הירח הוא לא מתמיד. הירח זה מצבי רוח. הירח זה מי שמחפש חוויות, שזה גם חשוב, נראה. מוספים כהלכתם. אז פעם הירח גדול, פעם הירח קטן, פעם הירח בא, פעם הירח לא בא. השמש היא השכיר, היא הפקיד. אם הירח זה העצמאי שחי על מצבי רוח, השמש היא פקיד. אבל היא הפקיד הכי נאמן עלי אדמות. ופעם בשלוש שנים אנחנו נצמדים לשמש כדי להזכיר לעצמנו. הדבר הכי חשוב בחיים, העיקרון הכי חשוב לצמיחה, זה התמדה. זה היכולת להיות בזמן כל בוקר, ימים יפים, ימים לא יפים, ימים שיש קליינטים, אין קליינטים. זה נכון ביצירה פיזית, זה נכון ביצירה רוחנית. גם רעיון נולד. מישהו פעם אמר שגאונות, מי אמר את זה? גאונות היא 1% השראה ו-99% השקעה. כשאתה קורא לחן, אתה אומר, וואו, הייתה לו הברקה, הוא גאון. אתה לא מבין כמה רגעים משעממים הוא עבר לפני הגאונות הזו. כמה הוא היה צריך להיות בשוק, להתמצא בפרטים, להכיר את האנשים. כשאתה צובר ידע, אתה צובר יכולות, פתאום באה הברקה. פתאום נוצר החיבור, ההוא להוא, והדברים קורים. אבל בשביל שתיווצר ההברקה, אינטליגנציה זה היכולת לחבר דברים. בשביל זה אתה צריך לאסוף קודם את הידע. אתה צריך להיות כל הזמן בשוק, להתמצא בפרטים, כדי שיבוא הרגע הגדול של הלידה. וככה זה גם בעיצוב הנפש. נדבר היום על הכוח הזה של השמש, הכוח של ההתמדה. משם באה הזריחה, משם באה האור, משם באה הצמיחה, וזה המסר הכי גדול גם לעצמנו. כמה קשה להתפלל כל יום שחרית, מנחה וערבית. אתה אומר, די, אני לא מרוכז, בשביל מה? אני אבוא לבית כנסת ביום כיפור, בשבת, כשאני פנוי. לא. מי שלא מתפלל כל השבוע, גם לא יתפלל ביום כיפור. רק מי שנמצא שם כל השבוע, זה הופך להיות חלק מהחיים שלו. מתוך זה גם תיוולד תפילה אחת טובה. אם אתה כל הזמן עושה את זה, כל יום, כל היום, זה החיים שלך, מתוך זה גם תיוולד תפילה אחת של השראה, בלי זה לא יהיה שום דבר. אז בואו נתחיל. קודם כל, כמו שאמרנו, השאלה הצפויה. אנחנו כבר מתחילים עכשיו את הפרשה הרביעית באותו נושא, ממשיכים עם המשכן, עם הקמת המשכן, עם הקמת בית המקדש, אחר כך זה אותם ציוויים. הנושא הכי ארוך בתורה, הנושא שהקדוש ברוך הוא לא מפסיק לדבר עליו, אבל בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא מקדיש 30 פסוקים. על המשכן הוא מקדיש 5 פרשיות. על הבית שהוא בונה לנו הוא מקדיש פרק אחד, על הבית שאנחנו בונים לו הוא לא מפסיק לדבר. זה חביב בעיניו יותר מכל דבר אחר. העובדה הזאת שיהודים מתגייסים, תורמים, לבנות בית הקדוש ברוך הוא, זה תכלית הבריאה. מה העיקר בבית הזה? אם נשאל את עצמנו מה הכי חשוב בבית המקדש, במקום הכי יקר בעולם, מה הרגע הכי גדול? מישהו יגיד, בטח יום כיפור, שהכהן הגדול נכנס, ומזה את הדם בקודש הקודשים, בבגדי לבן, הרגע הכי גדול. אולי הכתרת הקטורת. אומר המדרש דבר מדהים, וזה מדרש שראינו אותו היסטורית. הרגע הכי גדול בבית המקדש היה הרגע הכי קטן. הרגע הכי משעמם, הקרבת התמיד. בבית המקדש התחילו וסיימו את היום עם כבש בבוקר וקרב וכבש בערב. לזכרו אנחנו מתפללים, שחרית ומנחה. כבש בבוקר וקרב, ככה התחילו את היום, ככה סיימו. וזה היה כל השנה. בחול, בשבת, במועד, ביום כיפור. 365 יום בשנה. התחילו את היום עם התמיד וסיימו עם התמיד. אומרת הגמרא, גם ירושלמי, גם בבלי, גם במשנה. אומרת דבר מבהיל. כל זמן שהקריבו את התמיד, בית המקדש קיים. עמד. ביום שהפסיקו להקריב קורבן התמיד, באותו יום פרצו הרומאים לתוך החומות. מדהים! היו חוטאים וצדוקים, והכהנים הגדולים היו רשעים מרושעים. עדיין הקדוש ברוך הוא החזיק את הבית. למה? כי היה בו את הרגע המשעמם הזה של הקביעות, של התמיד. ירושלמי תענית, אבל זה גם כתוב גם במשנה, גם בבבלי. ירושלמי תענית מספר שהרומאים צרים על ירושלים 3 שנים ולא מצליחים לחדור פנימה. והם לא מבינים מה מחזיק את הלוחמים. מה שומר על העיר הזאת? אין אוכל, אין מים, אין אספקה, אין תרופות. איך הם עוד חיים 3 שנים בפנים בתוך חומות, או 2.5 שנים? איך הם חיים בפנים? ואז גילו להם את הסוד. אמרו להם שהכהנים כל בוקר או כל לילה משלשלים מעל החומה 2 קופות עם זהב, ובתמורה יש למטה קוטים, גויים, שכנים של ירושלים, שלוקחים את הקופות, מוציאים את הזהב, מכניסים כבשים, והכהנים משלשלים חזרה את הקופות האלה, ומקריבים את התמידים בבית המקדש. זה הדבר היחיד שמצליח לחצות את האמברגו, מצליח לחצות את המצור על ירושלים. הכבשים האלה. שמע את זה המצביע הרומאי, אמר לא יקום ולא יהיה. נגמר הסיפור. תפס את הקוטים האלה, חיכה שם שהקופות ירדו למטה, והיה חושך, הכהנים מלמעלה לא ראו. משכו את הכסף, ובמקום להכניס 2 כבשים, הכניסו 2 חזירונים קטנים. וכיוון שהעלו למעלה את הקופות, נעצו החזירים את רגליהם, את אלפיהם בחומת ירושלים. והזדעזעה ירושלים, תק פרסה. ובאותו היום, בפעם הראשונה, לא הקריבו את התמיד. ומה היה התאריך של אותו היום? 17 בתמוז. באותו היום נפרצו החומות. אומר לך ירושלמי, בטל התמיד, והובקה העיר. הרגע הכי גדול בבית המקדש היה הרגע הכי משעמם. הרגע הכי שגרתי, הכי בנאלי, הכי חוזר על עצמו. על זה הקדוש ברוך הוא לא ויתר. כשזה נגמר, גם הבית נגמר. ואנחנו שואלים למה? מה המשמעות של הרגע המשעמם הזה? זה ברמת התמיד, ברמת פרשיות השבוע. ועכשיו אנחנו ניגשים לעניין העיקרי שלנו, הנושא הזה של השנה המעוברת. יש לנו השנה, שנה מיוחדת מאוד, ואנחנו נראה שזה מוביל לאותה נקודה, לאותו מקום. שנה מיוחדת מאוד, שנה שהיא מעוברת, שהיא נושאת ברחמה, חודש נוסף. אנחנו שבת מברכים השבוע אדר ב', במקום שעכשיו יהיה שבת מברכים ניסן, עברו 12 חודש מפסח הקודם, היה אמור השבוע להיות שבת מברכים ניסן, עוד 3 שבועות היה אמור להיות ליל הסדר. עברו מספיק ימים. לא. השנה שלנו היא מעוברת, יש ברחמה, בביטנה יש חודש נוסף. אז אנחנו נברך השבוע את אדר ב', ופסח יידחה בחודש. למה זה? נגיד מאוד בפשטות, בלי להסתבך יותר מדי, כדי להיצמד לשמש. כי אנחנו בפיגור של 30 יום ביחס לאביב, ביחס לעונות השנה, ביחס לזריחת השמש שתצא בתחילת אפריל. אנחנו בפיגור של 30 יום. מה העניין? החודשים היהודיים הם חודשי ירח. הירח עושה סיבוב של 29.5 יום, כן, לצורך העניין, סביב כדור הארץ, הכל יחסי, אנחנו יודעים, אבל הירח עושה סיבוב של 29.5 יום, וכל שנגמר סיבוב כזה, אנחנו עושים ראש חודש. 12 ראשי חודש כאלו, כמה זה? 354 יום. אבל מה הבעיה? שהשמש, שהיא קובעת את עונות השנה, הסיבוב שלה יותר ארוך. הסיבוב השנתי שלה יותר ארוך. 365 יום. ואז מה קורה? כל שנה אנחנו צוברים פיגור של 10 ימים ביחס לשמש. השנה שלנו היא יותר קטנה מהשנה השמשית ב10 ימים. ואז מה הבעיה? פסח מתרחק מהאביב. פסח מתרחק מזריחת השמש, מהשמש שיוצאת באביב. לצורך העניין, אם יצאנו ממצרים בתדווה בניסן שהיה 15 באפריל, בדיוק תחילת האביב, כמו שצריך להיות, השמש בשמיים. בשנה הבאה מתי יהיה תדווה בניסן? 10 ימים קודם. בחמישי באפריל, חסרים לנו 10 ימים ביחס לסיבוב של השמש. השנה הבאה, כבר פסח היה בחמישי באפריל. שנה אחריה, פסח כבר יהיה ב-25 במרץ, 26 במרץ. 10 שנים אחר כך, הוא כבר יצא בדצמבר. כל שנה עוד פיגור של 10 ימים, עוד פיגור של 10 ימים. איזה פסח זה? התורה אמרה שמור את חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים. אז מה אנחנו עושים כדי לחזור חזרה לזריחת השמש? כדי להחזיר את הפסח לאביב, מה אנחנו עושים? כל 3 שנים דוחים את הפסח ב30 יום. מוסיפים עוד חודש כדי לדחוף את הפסח קדימה, להחזיר אותו חזרה לאביב. אם השנה, אם לא היינו מעברים את השנה, פסח היה עוד מעט, 3 שבועות, 15 במרץ. זה עוד לפני האביב. אז מה אנחנו עושים? מוסיפים חודש, דוחים אותו מ-15 במרץ, 15 באפריל, 16 באפריל, דוחים אותו בחודש. ואז שוב נצמדנו לשמש. זאת אומרת, הרעיון של השנה המעוברת היא לאזן בין הירח לשמש. אם כל השנה אנחנו ירחים, לחזור חזרה להיות שמשיים ולהיצמד חזרה לשמש. אגב, אני רוצה לומר דבר פיקנטי, המוסלמים, השנה שלהם היא רק ירחית. ולכן הרמדאן מתי יוצא? מטייל כל השנה. מי שיודע, הרמדאן מתי יוצא? קיץ, חורף? אין לו מועד. למה? כי היות שהשנה שלהם היא ירחית, אז כל שנה חסרים להם 10 ימים ביחס לשמש. אז הרמדאן מטייל כל השנה. משהו פיקנטי וחמוד. לאבא שלי היה ידיד ערבי, שאבא שלי היה מוכר לו את החמץ, ובחור מאוד נחמד, מלוד. ואבא שלי 30 שנה מכר לו את החמץ, אהבנו אותו מאוד. אז אהבנו אותו, אולי הוא עוד חי, לאורך ימים שנים טובות. אבל בשנים ההם אהבנו אותו כילדים, הוא היה עובד ברפת בכפר חב"ד, היה לוקח אותנו, מרים אותנו על הידיים, מראה לנו את החליבה. היה מאוד ידיד של המשפחה שלנו. עכשיו, כשאבא שלי הכיר אותו, אבא שלי היה מבוגר ממנו בחודשיים, 3. עד שאבא שלי נפטר, הוא כבר היה יותר מבוגר מאבא שלי. כי היות שהשנה שלהם יותר קצרה משלנו ב10 ימים, אנחנו כל 3 שנים מוסיפים חודש. הם לא מוסיפים את החודש. אז עד שאבא שלי נפטר, הוא כבר היה, שנה אחת הוא הגיע אצלנו למכירת חמץ, הוא אמר, הרב אשכנזי, השנה אני אשב, אתה תעמוד. למה אני יותר מבוגר ממך? פתאום הוא נהיה יותר מבוגר ממנו. למה? כי השנה שלהם היא רק 354 יום. אין לה את המושג של 365, את 10 ימים הנוספים. אנחנו כל 3 שנים מוסיפים עוד חודש בשביל להידחף חזרה לשמש. והשאלה הגדולה היא מה המשמעות של העניין. מה המשמעות של הדבר הזה? שאנחנו רוצים להיצמד לשמש. אז מה זה משנה? פסח יהיה באביב, לא יהיה באביב. העיקר תשב עם המשפחה לליל הסדר, תשתה 4 כוסות, תאכל 3 מצות, תיזכר בפסח. מה זה משנה מה מזג אוויר? במילא ליל הסדר זה בלילה, לא יודעים מה השמש. מה המשמעות של כל הדבר הזה? אנחנו משבשים את כל הסדר, מוסיפים חודש, נהיה לנו שנה של 13 חודש, היחידים בעולם, שנה של 13 חודש, בשביל מה? כדי שהפסח יחול באביב. מה זה משנה מתי הפסח יחול? העיקר זה שאתה קורא אגדה ונזכר ביציאת מצרים ומודה על הניסים ונצח חדש ואחר ואתה מרגיש חירות. עוד שאלה מעניינת, אם אנחנו כל כך רוצים להיצמד לשמש, אז יאללה, אז בוא נהיה יוליאנים, בוא נצטרף ללוח הלועזי, בשביל מה אנחנו צריכים את הירח? מה אנחנו חצי? חצי מוסלמים? בשביל מה? אם אנחנו רוצים כל כך להיות צמודים לשמש, זה הרי הלוח הלועזי. מה הרעיון של הלוח הלועזי, הלוח המוכר, הלוח השגרתי, הלוח של יוליוס קיסר? בערך 45 שנה לפני הספירה, מה הוא עשה? הוא נצמד לשמש. השמש היא 365 יום, לקח לוח לועזי, שהוא בדיוק 365 יום. אז מה הבעיה? לקח אותו, חילק אותו ל-12 חודש. אז שתי שאלות יש לנו. א', מה העיקרון העמוק הזה? מה המשמעות העמוקה של להיצמד לשמש? ב', אם להיצמד לשמש, אז תהיה שמשי עד הסוף. אנחנו היינו לפני יוליוס קיסר. אז אנחנו יכולנו לבחור בשיטה הזו. למה אנחנו צריכים את השילוב של שמש וירח? מה המשמעות של שמש וירח יחד? אז לפני שניכנס לעומק העניין, רק בואו נקרא במובא מספר 2, מובא מספר 1, את הקטע השני. לא, בואו נקרא את הקטע הראשון גם כן, אנחנו הולכים לדבר על תמיד, אז בואו נדבר, נתחיל עם התמיד. ירושלמי תעני ד', 5 דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, נשתברו הלוחות, ובוטל התמיד והובקה העיר. זה דבר אחד. התבטל התמיד, אין מקום לבית המקדש, הובקה העיר. בימי מלכות הרשעה הזאת היו משלשלים להם 2 קופות של זהב, והיו מעלין להם 2 גדיים, ובסוף שלשלו להם 2 קופות של זהב והעלו להם 2 חזירים. כאותו השעה גרמו האבונות, ובטל התמיד וחרב הבית. כל זמן שהיה תמיד, הקדוש ברוך הוא סחב את האבונות. ברגע שנגמר התמיד, הוא נזכר באבונות והחריב את הבית. דווקא הרגע הכי משעמם, הכי בנאלי, זה הרגע שבשבילו הקדוש ברוך הוא החזיק את הבית. ועוד אומרת התורה, את חג המצות תשמור למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים. אומר הרמב״ם בתחילת הלכות קידוש החודש, חודשי השנה הם חודשי הלבנה. ואילו השנים שאנו מחשבים הם 2 החמה. וכמה יתרה שנת החמה על שנת הלבנה? קרוב מ-11 יום. לפיכך, כשתתקבץ מן התוספת הזו כמו 30 יום, או פחות מעט או יותר מעט, מוסיפים חודש אחד, ועושים אותה השנה 13 חודש, והיא נקראת שנה מעוברת, ואנחנו שואלים מה העניין. אז קודם כל בואו נתחיל מהפשט כרגיל. יש כמה הסברים מאוד יפים מה העניין שפסח יחול באביב. קודם כל, ההסבר הפשוט ביותר, זה עניין חקלאי. שפסח חל באביב, אפשר להביא עומר. אנחנו הרי יודעים שלכל אחד מחגי ישראל יש את המשמעות הרוחנית ואת המשמעות החקלאית. המשמעות החקלאית פסח הוא החג שבו אנחנו מתחילים לחגוג את התבואה החדשה. חורף שלם החקלאים עבדו, לא הרוויחו אגורה, רק השקיעו. מגיע הקיץ, התבואה מתחילה להבשיל, שעורה קודם, אחרי זה חיטה, אנשים מתחילים ליהנות, סוף סוף מתחילים להרוויח. פסח הוא גם הודעה על הצלחת התבואה החקלאית. אבל אם פסח יצא חודש לפני האביב, או חודשיים לפני האביב, או חצי שנה לפני האביב, לא תוכל בפסח להביא תבואה חדשה, לא תוכל להקריב עומר, כי פסח בכלל חל בחורף. הסיבה ראשונה ופשוטה, למה להצמיד את הפסח לאביב? פשוט עניין חקלאי. כי אביב זה הזמן, מה פירוש המילה אביב אגב? מה פירוש המילה אביב? האביב הערבי, נכון? אביב נאורים, היה מבצע, אביב נאורים. מה זה האביב בכלל? מה פירוש המילה הזו? רש"י אומר, אביב זה או מלשון אב, או מלשון התחלה, כי בו מתחילה להתבשל התבואה, מתחילים להתבשל הפירות, או אביב מלשון איבאה, מלשון לחלוכית, שהלחלוכית מתחילה להיכנס בפירות, זה תחילת שלב ההבשלה. זאת אומרת, המושג אביב הוא מושג חקלאי. אם התורה אומרת למועד חודש האביב, היא קודם כל מתכוונת שהפסח שלך יצא בזמן, שאתה מתחיל ליהנות, שאתה מתחיל לצמוח, שאתה מתחיל לקצור תבואה. אז זה המובן הכי פשוט. סיבה שנייה מאוד חשובה, שיהיה אפשר לעלות לרגל. בשביל לעלות לרגל אנחנו צריכים שתצא השמש, שהדרכים יתייבשו. אנחנו ברוך השם חיים היום בארץ ישראל מתוקנת, שיש כבישים. אבל פעם ארץ ישראל לא הייתה סלולה, היו צריכים ללכת בבוץ, ללכת בדרכים המשובשות. נו, אז אם פסח יצא בפברואר, יצא בינואר, איך יעלו לירושלים? אף אחד לא יבוא לירושלים. החגים האחרים הם באמת בקיץ, או בסוף הקיץ, אבל פסח הוא אחרי החורף. אם פסח יצא באמצע החורף, איזה פסח? אף אחד לא יבוא לירושלים. הסיבה השנייה פרקטית, למה לעבר את השנה? כדי שכבר יבוא מרץ ויבוא אפריל, והדרכים כבר יתחילו להתייבש, אז יהודים יעלו לירושלים. זאת סיבה שנייה. אפשר לראות במובן מספר 2, העתקתי את המקורות, סנהדרין י"א. סיבה שלישית, סיבה מאוד מרגשת. רוצה לומר דבר מאוד מאוד יפה, לפני שאנחנו נכנסים כמובן לעומק העניין, אבל קצת בשביל הלב שלנו, זה גם דבר מאוד חשוב. לראות את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. יהודי צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא רק מלך, הוא גם אבא. הקדוש ברוך הוא לא רק נותן לנו חיים, גם מלך נותן חיים, גם מלך מאשר תקציב. אבל הוא מאשר תקציב לא כי אכפת לו ממך. כי אתה עבד שלו, הוא צריך שתתקיים. אבא רוצה אותך, לאבא אכפת שאתה תהנה. אנחנו מזכירים שפסח היה באביב כדי לזכור את גודל האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. הוא הוציא אותנו ממצרים בזמן שיהיה לנו נעים לצאת ממצרים. מי בכלל חשב על זה? רק רצינו לצאת משם. את אושוויץ שחררו בינואר. נו, מישהו יצא משם ואמר לאמריקאים, לא טוב לי לצאת עכשיו, קר, אני חוזר בצריפים, היה יותר חם, אני לא יוצא. העיקר, תן לי לצאת, אכפת לי ינואר, פברואר, הגיהנום פה. הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותנו גם בדצמבר, היינו יוצאים, העיקר ללכת כבר. לא. בחר לנו את היום הכי יפה בשנה. 15 באפריל, תחילת האביב, שיהיה נוח לצאת. כי למדבר לא יוצאים באוגוסט ולא יוצאים בינואר. למדבר יוצאים באפריל. למדבר יוצאים ביום שנוח לצאת, שכיף לצאת, שכולם יוצאים עם עם הכיסאות נוח החוצה לתפוס אוויר. פסח נועד להזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ביום שכיף לצאת. למה? הוא לא רק מלך, הוא גם אבא. שנדע שאנחנו יכולים לבקש ממנו כמו אבא. לא רק לבקש ממנו כמו מלך, לבקש ממנו כמו מי שאכפת לו מאיתנו, שרוצה את הטובה שלנו, וזה גם מחייב אותנו להחזיר לו עם אהבה. לאבא אתה לא יכול לפנות כמו למלך, למלך אתה יוצא ידי חובה. לאבא אתה עושה עם לב, אתה עושה עם נשמה, אתה רוצה שהוא יהיה מרוצה, אתה רוצה שיהיה טוב לו, אתה רוצה לשמח אותו. כיבו יצאת ממצרים, שמור את חודש האביב, אומר רש"י מילה אחת, ראו חסד שגמלנו. זאת המטרה של חודש האביב. שנזכור את האיחוד, את הייחודיות של הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם אבל בנים. יהודי יכול לעמוד מול הקדוש ברוך הוא בתפילה, ולא רק לבקש דין ומשפט, יכול לבקש גם חסד. למה? כי אנחנו עושים בשבילך יותר מהרגיל, ואתה עושה בשבילנו יותר מהרגיל. זאת מערכת יחסים מיוחדת במינה. נקרא בקטע השלישי ובא מספר 2, רש"י שמות י"ג ד', היום אתם יוצאים בחודש האביב, וכי לא ידעו באיזה חודש יצאו. הוא הרי לא מדבר עם דור של אחרי 40 שנה. הוא הרי אומר את זה אחרי יציאת מצרים. אז הם ידעו מתי הם יצאו ממצרים, אלא אמר להם, ראו חסד שגמלכם, שהוציא אתכם בחודש שהוא כשר לצאת, לא חמה, לא צינה ולא גשמים. אני רוצה לספר על זה סיפור, מה הפירוש? שהקדוש ברוך הוא אבא, אז אין לי סיפור כאן, אז אני לא מספר סיפור על הקדוש ברוך הוא, אני מספר סיפור על העבדים של הקדוש ברוך הוא, על הצדיקים שדומים לבוראם, שהם מבטאים את היחס הזה, שהקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא לא רק קשר של אדון, אלא גם קשר של אבא. שמעתי, יש שליח חשוב בנהריה שקוראים לו הרב ברוך וילהלם. שמעתי ממנו סיפור קטן ואין סופי. הוא היה ילד בן 9-10, נסע לרבי עם אבא שלו. והוא נכנס ליחידות, והרבי שאל אותו מה אתה לומד, זו הייתה שאלה שגרתית, מה אתה לומד, ושאל אותו שאלות על הגמרא. ואז הרבי אומר לו, כשאתה חוזר חזרה לכיתה שלך, תספר למורה את השאלות ששאלתי אותך פה, וגם תספר את זה לתלמידים. תספר לחברים ותספר למורה את מה שלמדתי כאן, מה שלמדתם כאן. הוא חוזר חזרה לירושלים, לתלמוד תורה, תורת אמת, והוא קיים את ההוראה של הרבי ככתבה. הוא סיפר לחברים את השאלות, את הדו-שיח שהיה עם הרבי, הרבי שאל שאלה כזו, שאלה אחרת, ואחרי זה נכנס עם המורה לחדר, ואמר לו את זה בנפרד. את אותו דבר, הרבי שאל ככה, ושאל ככה, ושאל ככה. חלפו 40 שנה, הוא פוגש שוב את המורה הזה, הרב שי ובר, מחנך דגול בירושלים. והרב ובר אומר לו, אתה לא יודע איזה מלאך מושיע היית בשבילי. כשאתה חזרת מהרבי באותם שנים, אני הייתי במשבר גדול, משבר מקצועי. החברים שלי התחילו לצאת לשליחות, הקימו מוסדות, לקחו אחריות על ערים, על קהילות, ואני מלמד. מלמד, בכיתה קטנה בירושלים, וקינאתי בהם, מה הם עושים ומה אני עושה, על מה עובר הסדר יום שלי, על מה שלהם. ופתאום אתה חוזר מהרבא, והרבא מבקש ממך לומר לי מה שאלתי אותך. לא רק לומר למורה ביחד עם הכיתה, אלא לומר למורה ולומר עם התלמידים. בשבילי זה המסר כאילו העבודה שלך היא אינסופית. אל תפסיק, אתה חושב שאתה מלמד ילדים? אתה מחנך את החיילים של עם ישראל, אתה מחנך את הדור הבא שלנו. היחס הקטן הזה בשבילי זה האינסופי. הרבי אמר, אני מרגיש אותך, אני שומע אותך. הוא אומר יותר מזה, אחר כך ישבתי ופענחתי לעצמי את סדר השאלות שהרבי שאל אותך על הגמרא, שאלה כזו ותשובה כזו ועוד פעם שאלה, והוא פיתח מזה שיטה מאוד מאוד מיוחדת להוראת גמרא. יש היום מכון בירושלים שמלמד, כבר לימד מאות רמים, מאות מורים, איך ללמד גמרא, הכל על בסיס היחס הקטן הזה שהוא קיבל מהרבי. זה המסר של התורה בחודש האביב. הקדוש ברוך הוא לא נותן רק חיים, הוא גם נותן איכות חיים. הוא גם רוצה שיהיה לנו טוב. גם זה אכפת לו. הרבי לא שלח לו מסר של בריאות, של שידוך, של כסף, של עניינים גדולים. סתם, אל תכאב, תהנה בעבודה שלך. אפילו מסר כזה קטן, מה זה משנה? הוא במילא ממשיך לעבוד, אין לו פרנסה. תהנה בעבודה שלך, גם זה חשוב לי. תדע שאתה עושה דבר גדול. המסר של חודש האביב, הקדוש ברוך הוא לא רק נותן חיים, הוא גם נותן איכות חיים. וזכותו של יהודי לעמוד כמו בן ולדרוש את זה. ומצד שני, גם מחובתו של יהודי גם לתת יחס כזה. לא רק עבודה, אלא איכות עבודה. לא רק לתת הקדוש ברוך הוא את מה שהוא מבקש, אלא גם איך אתה נותן וכמה אכפת לי, גם עצומת לב. אז זה נקודות פשוטות. למה לשמור את חודש האביב כבר יצאת ממצרים? שיהיה קל לעלות לרגל, שהתבועה תהיה בשלה, ושנזכור את ייחודיות הקשר, איכות הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לפני שאני מגיע לנקודה, אני רוצה לומר עוד נקודה מיוחדת במינה, מאבן עזרא. דבר מאוד יפה בשביל האינטליגנציה, כדאי לקחת את זה. אומר אבן עזרא, אז למה אנחנו לא לועזים? אז בוא ניקח כבר את הלוח שלהם, כל כך יפה, לוח מסודר. תמיד אתה יודע מתי קיץ, מתי חורף. בלוח שלנו אתה מסובך, אתה לא יודע מתי יהיה חורף. פעם ניסן זה ככה, פעם ניסן זה ככה. בלוח הלועזי אתה יכול לתכנן חופשה. אתה תמיד יודע שבאוגוסט יהיה חם, אתה יודע שבאפריל יתחיל להיות חם, אין פה הפתעות, אין גשם. אתה יודע שיהיה בסדר, שלא יהיה קר, גשם יכול להיות, קר לא יהיה. אז למה לא ניקח את הלוח שלהם? אומר אבן עזרא רעיון מאוד מאוד מיוחד, הוא מאוד מאוד מעריך בזה בפרשת בו. אני רק אגיד את הנקודה הקצרה, מה העומק, מה הייחודיות של הלוח העברי, הלוח שלנו? לא המוסלמי, הירחי, ולא הנוצרי, השמשי. מה הייחודיות בלוח שלנו? אומר אבן עזרא, הלוח העברי זה הלוח היחיד שהוא לוח אמת. למה? כי יש בו ראש חודש ויש בו שנה. יש בו חודש, יש בו שנה. הוא אומר, בשני הלוחות האחרים יש בלוף, יש רעיון הסכמי שהחלטנו בשביל הסדר הטוב. בלוח המוסלמי אין מושג של שנה, ובלוח הלועזי אין מושג של חודש. זה הכל הסכמי. רק בלוח שלנו יש גם חודש וגם שנה. למה? מאוד פשוט. הלוח המוסלמי אמרנו מבוסס על הירח. מה יש להם? ראש חודש. כל תחילת חודש מתחיל חודש. אין להם שנה. למה? כי הירח לא עושה שום סיבוב שנתי. הירח עושה סיבוב חודשי. אז מה יש? היה אמור להיות חודש, חודש, חודש. אין מושג של שנה. אין קיבוץ של יותר מחודש אחד. רק מה, היות שהם רצו גם מסגרת של שנה. כי בשביל תכנן יומן אני צריך מסגרת של שנה. בשביל זמן אני צריך מסגרת של שנה. אז הם אמרו, לפי השמש שיש לה מסלול שנתי, יש בה בערך 12 חודשי ירח. אז החליטו שכל 12 חודשי ירח תהיה שנה. באותה מידה היו יכולים להחליט שכל 50 חודשי ירח תהיה שנה. כל 10 חודשים, כל 15 חודש. זה הסכמי, לא קורה שום דבר. אין מושג שנתי בלוח המוסלמי. זה החלטה שהחליטו בשביל הסדר הטוב, שכל 12 חודש תהיה שנה. אבל לא קורה כלום, כי אתה צמוד לירח. לירח אין שנה, לירח יש חודש. מנגד, למוסלמי, לנוצרים, ללועזים, לרומים, יש באמת שנה, כי הירח עושה סיבוב שנתי. אין להם ראש חודש. אין להם חודש, למה? כי השמש אין לה שום מסלול חודשי. יש לה מסלול שנתי שמתחיל בראשון בינואר ונגמר ב-31 בדצמבר. לא קורה שום דבר. אלא מה? החליטו לצורך העניין לחלק את זה ל-12 חודש. היו יכולים להחליט לחלק את השנה הלועזית ל-10 חודשים. ואגב, מי שיודע, בלוח הרומי המקורי היו רק 10 חודשים, לא 12. השנה הייתה מתחילה במרץ. ינואר-פברואר זה תוספת מאוחרת, תבדקו, ויקיפדיה, חודש מרץ. ינואר-פברואר זה תוספת מאוחרת, למה? כי החלוקה לחודשים היא חלוקה שרירותית, לא קרה כלום. אין שום סיבה לחלק את השנה לחודשים. אם אתה נצמד לשמש, אמור להיות לך מסגרת שנתית של 365 יום. בשביל הסדר הטוב, שצריכים גם חלוקת זמן יותר קטנה, חודשית, אז החליטו לחלק ל-12 חודש, ל-10 חודשים, היו יכולים לחלק גם לחי חודשים, גם היה יפה. החליטו 12. מה שאין כן בלוח שלנו, יש באמת חודש ובאמת שנה. חודש, כי החודשים נקבעים לפי הירח. שנה, כי כל 3 שנים אנחנו מתאפסים לפי השמש. אז יש לנו באמת גם מסגרת חודשית, גם מסגרת שנתית. אומר אבן עזרא, מה התוספת של הלוח העברי? שכשיהודי אומר ביום ראש החודש הזה, זה לא בלוף, זה לא כאילו. אין אצל יהודי כאילו. קורה משהו בשמיים. יש היום ראש חודש, למה? כי הירח נולד, הירח התחיל להתגלות, יש ראש חודש. ושיהודי מחליף שנה, תשע"ה, תשפ"ה, באמת קורה משהו. כי יש מסגרת שנתית לפי השמש שמשתנה. אנחנו נצמדים אליה כל 3 שנים, מתאזנים לפיה כל 3 שנים. אז כל פרט בחיים של יהודי זה תורת אמת. זה לא בכאילו, וזה לא הסכמי, וזה לא בשביל הסדר הטוב. זה משקף תהליכים שקורים למעלה וקורים למטה. קורים גם כאן וגם למעלה, תהליכים אמיתיים שקורים. אז זאת הערה מיוחדת מאוד של אבן עזרא, נקרא במובן מספר 2 בקטע האחרון. אבן עזרא שמות י' ב', בעבור ששנת העמים הנוצרים קרובה לשנת החמה, וראו ש-12 פעמים תתחדש הלבנה בשנת החמה, חילקו ימי השנה ל-12, וקראו לכל חלק חודש. ואולם זאת ההסכמה אינה בדרך התולדות, לא קורה כלום, לא נולד כלום, זה סתם הסכמה. ואילו הישמעאלים, שמועדיהם תלויים בימי חודשי הלבנה, וראו כי יש י' ב' חודש בשנת החמה, לא מצאו חשבון יותר קרוב מזה, כי אם בין שני המספרים רק י' אלף יום, על כן שמו שנותיהם שנת הלבנה. וגם יש את הבעיה שמתרחקים, שהפסחה שלהם, זאת אומרת, אסלאם זה לא הפסחה, זה הרמדאן, מתרחק כל שנה ב10 ימים מהאביב, כמו שדיברנו. אם כן, לסכם את העניין, בפשט, המעלה בלוח שלנו, זה כדי שיהיה חודש, ויהיה ירח, ופסח יחול באביב, ונזכור את החסד, ונזכור את האהבה, ויהיה קל לעלות לירושלים, ונוכל לחגוג את השנה החקלאית כסדרה, בתחילת האביב, בתחילת הבשלת התבוע. ומכאן אנחנו, כמו שאמרנו, רוצים לגשת באמת לרעיון העמוק הזה, וללמוד מהשמש מסר אמיתי. כשאנחנו עכשיו נעבר את השנה, ונצמד חזרה לשמש, נזכור שהשמש היא המורה, המחנך הכי טוב שקיים. מי שנצמד לשמש לא יפסיד אף פעם. אני רוצה לומר משפט אחד מאוד מאוד אישי, שאני חושב שהמשפט הזה פשוט בנה אותי. לפני שנים רבות התחלתי למסור שיעורים, והתחלתי גם לכתוב, וביקשתי יצא מידיד, מכותב חבדי, אחד הכותבים החבדים הכי מוכשרים, ואמרתי לו, תן לי יצא לחיים. אני מתחיל עכשיו לכתוב, למסור שיעורים, תן לי אישי יצא. והוא אמר לי משפט מדהים. אל תחכה להשראה. תיקח לעצמך מחויבויות. הפוך מכל מה שכל אחד חושב. הצעירים מחכים להשראה, לבוקר שנקום עם מצב רוח, שתבוא לצאת עם גיטרה למרפסת, ותבוא לך המנגינה. הוא אומר לי, אל תחכה להשראה, תיקח לך מחויבויות. המחויבות הוליד את ההשראה. זה שתהיה חייב לכתוב כל שבוע טור, ותהיה חייב לכתוב כל שבוע פרשה, ולמסור כל חודש, כל שבוע שיעור, זה גם יביא את הרעיונות. אתה תהיה בשטח, אתה תחשוב, אתה תחפש, אתה סליחה, לא תהרוג את עצמך, אבל תתייגע. מתוך זה גם תבוא היצירתיות, מתוך זה גם תבוא המקוריות. וזה הרעיון של השמש. יש פה שאלה עצומה, איך יוצרים שינוי בנפש? איך יוצרים נפש? איך יוצרים רעיון? איך יוצרים מוצר? איך יוצרים הצלחה בחיים? איך אתה יוצר את עצמך? הכי חשוב זה ליצור את עצמך, אתה המוצר הכי חשוב. איך אתה יוצר אדם מנומס? יש שתי דרכים. יש את הדרך של הירח. הירח זה דרך של חוויות. דרך רגשית. קח איזושהי התוועדות טובה, קח איזה חברים טובים, קח איזה קומזיץ טוב. שב, תשיר, תנגן, שב עם אברהם פריד, אני יודע מה, על החומות של ירושלים, תתרגש על חומותיך ירושלים, יהיה נהדר, יהיה מפליא. זה טוב. זה הירח. הירח מסמל התפתחות רגשית. בהתפתחות רגשית, פעם הוא גדול, פעם הוא קטן, פעם הוא נמצא, פעם הוא לא נמצא. זה דרכם של היצורים הרגשיים. היוצרים הגדולים הם טיפוסים כאלה של מצבי רוח, כי הם חיים מרגש. השמש, היא אומרת הפוך. אתה רוצה ליצור משהו, תתמיד. קח מחויבות, כמוני, כמו השמש. השמש כל יום תזרח, וכל יום תשקע, ולא משנה מה היה אתמול. אם אתמול היה סעודת פורים, או אתמול חיתנת את הבן הגדול שלך, או אתמול היה יום כיפור. השמש תזרח כל יום, ותשקע כל יום. היא סמל ההתמדה, היא סמל היציבות. כשאנחנו רוצים לומר, לתאר על משהו שאתה בטוח בזה, שזה אין הפתעות, מה אתה אומר? כמו השמש. אתה בטוח בזה כמו השמש שתזרח מחר. דבר אחד בטוח בעולם, שהשמש תזרח. שום דבר אחר לא בטוח חוץ מזה. למה? כי השמש לא מאכזבת. היא סמל ההתמדה, היא סמל היציבות. באה התורה ואומרת לך, הבסיס של יהודי זה ירח. יהודי הוא קודם כל הולך לפי הירח, למה? כי התפקיד של יהודי זה ללכת הפוך מהזרם, זה להיות כמו הירח, להפתיע, להתחדש. היהודי לא נועד ללכת בדרך הרושה, אלא לסלול לעצמו את הדרך. להפך, לחדש, להפתיע. אז יש חודשים יותר טובים, חודשים פחות טובים. אבל בתנאי שאתה נצמד לשמש. כל החדשנות והיצירתיות היא טובה, בתנאי שמה הפלס שלך, מה הברומטר שלך, השמש. הכל מתחיל מיציבות, הכל מתחיל מיציבות, הכל מתחיל משגרה. כל יצירתיות תלויה בשגרה. כל המצאה תלויה בהתמדה. כל יצירה תלויה באמת בסדר יום, במחויבות. מזה הכל מתחיל. במילא אומרת לך התורה, שמור את חודש האביב. כמה שכל חודש מחדש אנחנו צריכים ליצור ולחדש ולהפתיע ולהתקדם, בתנאי שהבסיס החיצוני, היסוד שעליו הכל עומד, זה השמש. בלי זה שום דבר לא יזוז. אני רוצה להביא לזה כמה דוגמאות. מה הפירוש שבחיים, בכל יצירה, ביצירות הכי נפשיות, ביצירות הכי עמוקות, ביצירות הכי אישיות, בסוף בסוף, הכל זה הרגעים הקטנים. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה מה שיוצר את השינוי. אני אביא לזה כמה דוגמאות. דוגמה אחת מהרבי. קודם כל, במובן הכי פשוט, לא יודע אם הכי פשוט, אבל מובן מאוד מיוחד, קראתי פעם יחידות שכתבה אישה, שהיא מספרת שבתור בחורה, היא נפגשה עם הרבה בחורים, ושום דבר לא הצליח. הייתה יוצאת עם בחורים, ושום דבר, ולא מתקדם. פעם נכנסה לרבי ליחידות, והרבי שאל אותה מה קורה, נו, צריך להתחתן, מה נשמע? אז היא אמרה שהיא לא מוצאת. אף אחד לא גורם לה להרגיש את מה שהיא רוצה להרגיש. אז הרבי התחיל לשאול אותה, מה עם הבחור הזה, מה עם הבחור ההוא? והיא הייתה בהלם, כולם בחורים שהיא נפגשה איתם, הכל הוא ידע. ועל כל אחד היה לה מה להסביר. זה לא ככה, וזה לא ככה, וזה לא ככה, וזה לא ככה. ואז הרבי נעצר וחייך, וכמו אבא טוב, הסביר לה מהי אהבה, מהו קשר אמיתי בחיים. והוא אמר לה, אהבה זה לא מה שכתוב בספרים. זה לא איזה ברק גדול שמאיר ברגע. זה בא ברגע וחולף ברגע, זאת לא אהבה. אהבה זה שותפות לאורך ימים. זה עוד יום ביחד, ועוד יום ביחד, ועוד יום ביחד, ועוד התמודדות ביחד, ועוד ניסיון ביחד, עד ששניים הופכים להיות אחד. איך את רוצה בתור בחורה צעירה להרגיש את האור הגדול הזה? עוד לא יצרתם כלום ביחד, עוד לא התמסרתם, עוד לא בניתם כלום ביחד. עוד יום, עוד יום, והעניין הוא שהרבי לא דיבר עליה. יש סיפור כל כך מיוחד על הרבי בעצמו, שהסיפור הזה הוא מורה דרך לחיים. לפני 44 שנים, בשמיני עצרת תשל"ח, הרבי עבר אירוע לבבי באמצע הקפות, בקפה החמישית, הרבי עבר אירוע לב, וראו פתאום שמשהו לא טוב קורה, והוא יחזיק בסטנדר, שהרבי יחזיק בסטנדר, למרות שהוא היה בן 75, אבל שהוא יחזיק בסטנדר באמצע הקפות, נהיה חיוור מאוד, התחילו לצעוק, הצלה, הצלה, שברו את החלונות, לא הייתה טיפת חמצן, 10,000 איש באולם. הבחורים קפצו החוצה, פינו ברגע את האולם שיכנס אוויר, רצו פרמדיקים, ראו שהרבי עובר אירוע לב חזק מאוד, אירוע לב קשה מאוד, אבל הוא התעקש בכוחות על-טבעיים, שלא יפסיקו את ההקפות, שיסיימו את ההקפות, כבר לא היה קהל, במהירות סיימו את ההקפות, הוא רוצה לעלות לחדר. עלה בכוחותיו, ברגליו, לא היה מוכן לשבת על הכיסא, שהחסידים לא ידאגו. שהחסידים לא ישמעו שהוא עלה על הכיסא, מי יודע איזה פאניקה תהיה בכל העולם ברגע אחד. התעקש לעלות ברגליים שלא נדע מצרות, אבל מי שיודע, אירוע לב זה איסורי תופת, זה איסורי צרחות שאדם צורח. אבל הרבי התעקש לעלות למעלה, בכוחותיו, היה שם. התחילו להביא רופאים, רופאים יהודיים מכל העולם שיטפלו בו, מומחי לב. היה רופא שמאוד מאוד התמסר אליו, קראו לו דוקטור איירו וייס. הוא היה רופא יהודי משיקגו, ברוך השם, עודנו בינינו לאורך ימים שנים טובות, והוא התמסר מאוד לטפל ברבי. 40 יום הוא לא מש במיטתו של הרבי, עד ראש חודש כסלו, עד שהרבי חזר לתפקוד. אחרי הפטירה של הרבנית חיימושקה, באירוע ה-30 שלה, הזמינו אותו לדבר, כי הוא היה מאוד מאוד קרוב עם הרבי והרבנית. הזמינו אותו לספר, והוא סיפר סיפור מאוד מיוחד שאף פעם הוא לא סיפר אותו קודם, וכל אחד מבין למה הוא לא סיפר אותו קודם. הוא אומר שבאותם ימים שהוא ישב שם עם הרבי אחרי האירוע לב, הכל עבד בחצי כוח, הכל עבד לאט, הכל עבד ככה, ולא היו פחות אנשים, פחות לחץ, פחות מכתבים. סיננו את הדברים כדי שהרבי יוכל לנוח קצת. וכך היה רגע שקט כזה, ולפעמים עם רופא יש רגע שקט כזה ורגע אינטימי. והרבי שואל אותו, מה נשמע בבית? מה נשמע אצלכם בבית? איך המצב רוח? אז הוא אמר לו משהו. למה? הוא אמר, אני אשם. כי אני נשוי עם הביפר. אני רופא לב, ניתוחי לב, הרצאות, סימפוזיונים, מחויבויות, אני לא נמצא בבית. וגם כשאני נמצא בבית, הראש שלי לא בבית, כל רגע יכולים לקרוא לי. רופא לב הוא לא רופא שאפשר למצוא לו תחליף. רופא גדול, ניתוחי לב, בידיים שלו הוא מציל חיים. באים ילדים בוכים, תציל את אבא, תנתח אותו. מה אני אגיד, אני עכשיו יושב עם המשפחה? אז אין לו חיים, החיים שלו זה עבודה. הוא אומר לרבי, אין לי חיים, החיים זה עבודה. אמר את האמת, לא יש עם אף אחד, רק את עצמו. הרבי הביט בו, והרבי אמר לו דבר מדהים. גילוי מאוד מאוד אישי מתוך החיים שלו, שאף פעם הרבי לא שיתף אותנו בדבר כזה. הרבי אמר לו, גם לי יש את הבעיה הזו. כן, הרבי פיזית לא היה בבית כמעט. יום ולילה היה ב-770, ענה תשובות לכל העולם. יום ולילה היה עסוק בעבודה. הרבי אמר לו, אני אגיד לך מה אני עושה. אני הולך הביתה כל יום בערב, ויושב עם הרבנית ל-20 דקות קוסטה. וה-20 דקות קוסטה האלה יקרות בעיניי כמו הנחת התפילין בבוקר. כן? פרשנות שלי. כמו של הנחת התפילין בבוקר, אני לא אבטר אף פעם, תמיד ימצא את הזמן, גם בערב ראש שנה וגם בערב יום כיפור, ככה ל-20 דקות האלה עם הרבנית קוסטה, וזה מחזיק את הזוגיות שלנו. מה הרבי רצה להגיד לו? עוד 20 דקות, ועוד 20 דקות, ועוד 20 דקות, מזה בנויים החיים. החיים לא בנויים מרגעים גדולים, מחוויות, מחופש, ששלושה ימים בקיץ. זה חוויה, זה לא החיים. החיים זה מה שאתה עושה בבוקר, מה שאתה עושה בערב. את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש שאתה עושה בין הארבעים, אלו החיים. אם יש לך 20 דקות שזה כמו הנחת תפילין, שאין על זה ויתור. כל יום, כל יום, בימים חמים ובימים קרים, בימים שמחים ובימים עצובים, יש לנו את ה-20 דקות של השיתוף. אני רוצה לומר מהצד השני, סיפור מדהים ששמעתי ממש לפני כמה שבועות. אחרי שהרבנית חיימושקה, הרבנית נפטרה בשנת תשמ"ח, אחרי שהיא נפטרה, הייתה אישה גויה, אישה שינה יהודיה, אפרו-אמריקן, אישה שחורה, שעבדה שם בבית ועזרה להם הרבה מאוד שנים, מאוד התמסרה, אחות במקצוע, שעבדה שם כל יום, עזרה מאוד לרבנית. ואחרי שהרבנית נפטרה בשבעה, הרבי היה למעלה בקומה השנייה, את כל השבעה הוא היה בבית כמובן, היה למעלה בקומה השנייה, והרב גרונר, המזכיר של הרבי, היה למטה, והבית היה שקט. ומגיעה אותה האישה, כרגיל, לעבודה שלה בבית. והיא מתיישבת על השולחן, למוזגת לעצמה קוסטי ומתחילה לבכות. רב גרונר שואל אותה על מה את בוכה, בטח על הרבנית, על האישה המיוחדת שהיא הייתה, מי הכיר אותה כמוך? אז היא אומרת, לא על זה אני בוכה. אני בוכה עליו, על הרבי. למה? היא אומרת, תראה, אתם הרי הרגתם אותו. לא נתתם לו מנוחה. העמסתם עליו שאלות ובעיות ותלונות וצרות מכל העולם. אני הייתי רואה אותו 20 דקות שהוא היה בא הביתה בערב. הוא היה מתיישב עם הרבנית ל-20 דקות, וב-20 דקות האלה היה נראה שהכתפיים שלו קצת מתרוממות. היא לקחה ממנו קצת מהצרות. היא השתתפה איתו. היה נראה ש-20 דקות הכתפיים שלו קצת מתיישרות. על זה אני בוכה. שלא יהיו לו את ה-20 דקות האלה עכשיו. לא יהיה לו את הקצת זמן ביום שהוא נרגע, שהוא נשם, שעוד מישהו התחלק איתו, עוד מישהו שלא שחט אותו, שלא דרש ממנו, אלא להפך נתן לו. אומרת לנו התורה, זה הרעיון של השמש. מה עם החיים? קביעות. התמדה. עוד בוקר. עוד בוקר. עוד בוקר. על זה החיים עומדים. לא על חוויות גדולות, ולא על ניצוצות גדולים. זה מאוד חשוב. הבסיס שלנו הוא ירח. אבל הכל בתנאי שפעם בשלוש שנים אתה מוודא שאתה מחובר עם השמש. שאתה מחובר עם קביעות, שכל היצירתיות שלך לא באה על חשבון הקביעות, אלא היא תוספת לקביעות. שכל החדשנות שלך לא באה על חשבון הבסיס, אלא היא תוספת לבסיס. רק שיש לאדם בסיס של התמדה ובסיס של מחויבות ובסיס של משמעת, על חשבון זה תוסיף מה שאתה רוצה. תוסיף עוד רעיון כזה, עוד גאונות כזו. אל תיגע בברירת מחדל, אל תיגע בדיפות שלך, אל תיגע בבסיס שעליו יושב הכל. זה הרעיון של השנה המעוברת בפשטות. עכשיו נחזור לתמיד. נגיד נקודה נפלאה. ואת הנקודה הזו כבר הזכרנו והיא מפורסמת, אבל היום גם הבאתי את המקור, הבאתי את המהר"ל, שמזה כולם לומדים את הדבר הזה. יש מדרש. הקדמת עין יעקב מביא מדרש. הוא בעצמו אומר שהוא לא יודע מה המקור של המדרש הזה. חיפשתיו ולא מצאתיו, אבל יש מדרש כזה. ואם אומר, אם הרב חביב אומר שהוא מצא מדרש, הוא בעצמו המקור, לא משנה איפה הוא ראה את זה, הוא בעצמו מקור מצוין. והוא כותב כך, הוא אומר שישבו שלושה חכמים והתווכחו, מה הפסוק הכי גדול בתורה? מה הפסוק הכי כולל בתורה? מה הפסוק שבלעדיו אין יהדות? הראשון אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. צודק. מה הביאה היהדות לעולם? את המהפכה המונותואיסטית. לפני אברהם אבינו, אנשים עבדו עץ ואבן. אנשים עבדו, קראנו השבוע על חטא העגל. אנשים חיפשו חפצים דוממים ודיברו אליהם. למה? אנשים חפשים מוחשיות. הכי הגיוני לעבוד למשהו שאתה רואה, משהו שאתה מריח, משהו שאתה יכול לגעת בו, יכול להקטיר לו קטורת. אז אנשים חיפשו מוחשיות, הגיוני. בא אברהם אבינו והפך את הראש. מה פתאום? האלוקים הוא על-טבעי, הוא מטאפיזי. אי אפשר לראות אותו, אי אפשר לשמוע אותו. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, המהפכה המונותאיסטית, בלעדי זה עבודת אלילים. בא החכם הראשון ואמר, זאת היהדות, בלעדי זה אין יהדות. הגיוני. בא החכם השני ואמר, לא נכון. כמו שאמר הלל הזקן. מהי היהדות? יישר כוח, תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בא החכם השני ואומר, מהי היהדות? ואהבת לרעך כמוך. השאלה מי אתה, לא במה אתה מאמין. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל מתנהג כמו חיה? זה לא יהדות. היהדות היא איך אתה מתנהג לאחרים. איך אתה לוקח את כל האמונה הגדולה הזו ומחבר אותה למציאות שלך, להתמודדות, לתחרות, לאינטריגות, לשם אתה מביא את, 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 את היושר שלך. הגיוני, ככה הלל הזקן אמר, כשבא הגוי ושאל אותו מה כל התורה, הוא אמר לו, ואהבת לרעך, מה דסני, הלך לך ורכלותה, ואת זה כל התורה כולה. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. קם רבי שמעון בן פזי, ואומר משפט מדהים, מצאנו פסוק כולל יותר. יותר חשוב משמע ישראל ומאהבת לרעך כמוך. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. לא רק שבית המקדש עומד על התמיד, אלא היהדות עומדת על התמיד. אומר בן פזי, מהי היהדות? היהדות היא כבש בבוקר, כבש בערב. מה הוא מתכוון? הרי אם אתה לא מאמין, אין שום דבר, אם אתה לא בן אדם, אז מה המשמעות של הכבש שלך? מסיים המדרש ואומר, עמד רב פלוני על רגליו ואמר, הלכה כבן פזי. למה? כי קראנו. לפני, קראנו עכשיו בפרשיות האלה, פרשת תצווה כמדומני, ככל אשר אני מראה אותך את אבנית המשכן. זאת אומרת שכל התורה צריכה להיות כמו המשכן. המשכן הוא המבוא, הוא הדוגמית, הוא הבסיס לכל התורה. ומה זה המשכן? המשכן זה קורבן התמיד. איך יכול להיות? לא אמונה, לא אהבה, לא מוח, לא לב. כבש בבוקר, כבש בערב. מה המשמעות? אומר המהר"ל רעיון עצום. מה שהביא היהדות לעולם זה את המושג של קביעות. לא במה אתה מאמין, אלא מה אתה עושה. לא על מה אתה חושב, אלא מה הבוקר שלך ומה הערב שלך. זה מה שקובע מי אנחנו. יכול אדם להאמין באמונות הכי גדולות, אבל אם הוא לא עושה את זה בבוקר ובערב, אז מה המשמעות של האמונה שלך? שזה מתגלה ביום כיפור, איזה משמעות יש לזה? אני אוהב את הילדים שלי, אבל אני לא בא הביתה. אז במה אתה אוהב אותם? מי שאתה אוהב אותו, הפירוש הוא מה שאתה עושה בשבילו בבוקר, מה שאתה עושה בשבילו בערב. מה שהביא היהדות לעולם זה את המושג הזה של מעשים קטנים. קח את כל האמונה שלך ותוריד את זה לכבש בבוקר, לכבש בערב, לשחרית בבוקר, למנחה בבוקר, למנחה בצהריים, לערבית בלילה. זה כל היהדות. למה? כי כמו שאמרנו, האדם הוא לא מה שמאמין, אלא מה שהוא עושה. המעשה בפועל הזה, התפור ותפלח, הוא המעשה בפועל. זה העיקר. וזה הרעיון שאנחנו אומרים, ככה יוצרים נפש. איך יוצרים אדם? אתה יודע, אתה יכול לדבר עם הילד שלך על אסתטיקה, ולספר לו סיפורים שאדם שלא מצחצח שיניים לא נעים לעמוד לידו. יעזור משהו, גורנישט. אבל אם תרגיל אותו, שלא יוצאים בבוקר לבית ספר בלי ריחות שיניים, ולא הולכים לישון בלי ריחות שיניים, הוא יצחצח שיניים. האדם הוא משהו מתרגל בבוקר, משהו מתרגל בערב. הרגל נעשה טבע. הרגל זה הדבר הכי חזק שיש. אז אמרנו, יצירה מבוססת בסוף על התמדה, על הרגל, על מעשים קטנים של בוקר, מעשים קטנים של ערב. זה המשמעות של הכל, וזה הרעיון של השמש. כל היצירתיות היא טובה, כל ההתלהבות היא טובה, בתנאי שאתה לא מוותר, לא נוגע בבסיס שלך. לא נוגע בהתמדה, בקביעות הזו, שמבוססת על הבוקר, מבוססת על הערב. בואו נקרא את הקטע האחרון מהמהר"ל. נתיבות עולם, נתיב אהבת רע, פרק א', מה שאמר בן פזי, את הכבש האחד תעשה בבוקר, הוא כלל גדול בתורה, רצה לומר, מה שהאדם עובד השם יתברך בתמידות הגמור, והוא עבדו, וכמו שהעבד לא שר עבודתו מאדון שלו, רק הוא עבדו תמידי. מה שאני עושה בבוקר, מה שאני עושה בערב, זה מה שאני, כל השאר זה רעיונות יפים. אין לזה שום קשר למציאות, זה חוויות, אין לזה שום קשר למציאות שלי, למהות שלי. לפי זה אני רוצה לומר עוד כמה הלכות מאוד מאוד מעניינות ביהדות, שנראה שהכל אצלנו חותר לאותו מקום, דברים פשוטים. מה יותר כיף? מה יותר מעניין? הספר תורה, שבשבת הזו נוציא שני ספרי תורה. נקרא פרשת ויקל ופרשת שקלים. להיזכר שפורים מתקרב, שפסח מתקרב. מתחילים ארבע פרשיות. בטבע בני אדם, מה יותר חביב? למה מקשיבים יותר? לפרשת ויקל או לפרשת שקלים? בוודאי פרשת שקלים. מה שמיוחד יותר מעניין. אנחנו, מה שהתרגלנו, לא מעניין. מה שמיוחד, מה שחריג, מעניין. שבת הבאה תהיה פרשת זכור, יבואו, מצווה דאורייתא, פרשת פרה, פרשת בחודש, כולם יבואו לשמוע. יהיה שקט בבית הכנסת, כולם יעמדו לעטות את האוזן, יעמדו, פרשה מיוחדת היום. פלא פלאות, אבל מה קוראים קודם? את מה מקדימים? קודם אנחנו נקרא דווקא את הפרשה הרגילה, למה? יש לנו הלכה. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. דווקא אנחנו מקדימים את מה שרגיל, לומר לך. מה שרגיל אתה לא מתלהב מזה, אבל זה יותר אמיתי אצלך. גם מארוחת בוקר אתה לא מתלהב, אבל זה אתה. אם יום אחד לא הולך ארוחת בוקר, אתה לא תחיה. דווקא הדברים הרגילים, אנחנו לא מתלהבים. למה לא מתלהבים? כי הם רגילים, אז לא מתלהבים. אבל להפך, לא מתלהבים כי זה אתה, כי זה לא חידוש, כי זה המציאות שלך. דווקא הפרשה הזו הראשונה, תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם, אומרת להלכה, התדיר הוא יותר חשוב, הוא פחות מלהיב, הוא פחות מקסים, הוא פחות מרגש. הוא באמת מה שאתה. מה שאתה לא תחיה בגללו, שבוע אחד הוא תפסיד קריאת התורה, תרגיש חסר. למה? כי זה המציאות שלך, אתה לא מכיר את השבוע בלי הדבר הזה. דווקא הדברים האלה הם הדברים החשובים שהם באמת אנחנו, הם המציאות שהיא אני, ואותה אני מנחיל על הדורות הבאים. עוד דוגמה מאוד יפה, זה דווקא שלח לי אחד המאזינים הקבועים שלנו לפני, שבוע שעבר שלח לי דבר מאוד מאוד מיוחד, חשבתי שזה כל כך מתאים לפה. התורה משבחת את אהרון הכהן, אנחנו עוסקים בפרשיות המשכן, בפרשת בעלותך, התורה מדברת על הדלקת המנורה, והתורה משבחת את אהרון הכהן, ויעש כן אהרון. ככה התורה אומרת, תחילת פרשת בעלותך, ויעש כן אהרון. שואל רשי, מה החידוש שאהרון עשה ככה, מה אתה רוצה שיהיה? מלמד שלא שינה. עשה מה שאמרו לו, הדליק את המנורה בלילה, הטיף בבוקר, עשה מה שאמרו לו, מלמד שלא שינה. זה התורה משבחת אותו. כל אחד שקורא את הרשי מתפלל, מה רצית? שהוא יעשה הפוך ממה שאמרו לו. הוא אהרון הכהן, הקדוש ברוך הוא נתן ציווי, איך מדליקים את המנורה, הוא מדליק את המנורה. מה רצית? שהוא ידליק חצי? ברור שמלמד שלא שינה. מה הרעיון הזה? עוד שאלה מאוד יפה. התורה אומרת שם בעלותך את הנרות, מה פתאום התורה אומרת את זה אחרי פרשת נשוא, אחרי חנוכת המזבח של הנשיאים? אלא כי אהרון נחלשה דעתו. שהוא ושבטו לא היו בחנוכת המזבח. לא הבינו קורבנות בחנוכת המזבח, כי הם היו, הם אחראים על הבית, אז הם לא הביאו מתנות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תיקח ללב, למה שאתה מדליק ומטיב את הנרות, ומה? כתוב במדרש. ובזכות זה, בזכות ההדלקת נרות שלך, יזכו לנרות חנוכה. אז הכל קורה בזכותך, אל תיקח ללב. מה הקשר בין הדברים? אל תיקח ללב את זה, כי אתה תדליק נרות חנוכה. מה הקשר נכנס פה נרות חנוכה? אז הוא שלח לי רעיון מיוחד במינו שכתוב בבסיסו בשפת אמת, והם הרחיבו אותו יותר. מלמד שלא שינה, אומרת התורה, השבח הכי גדול של אהרון הכהן, שהוא עשה את זה כל יום באותה התלהבות. בדרך הטבע, דברים שעושים כל יום, מאבדים את החשק, מאבדים את הערך. אני מחכה כבר להפתעות, תביא איזה פסח, תביא איזה יום כיפור, תביא משהו חדש. נמאס לי מאותה תפילה של כל יום. אומרת לך התורה, מלמד שלא שינה, אהרון הכהן ידע להאריך את השגרה. הוא ידע להבין שמה שאתה עושה כל יום, זה מה שישאר. מה שאתה עושה בפסח, בראש שנה, זה חוויות. בסדר, זה נחמד. מה שאתה עושה כל בוקר, זה מה, ובזה הוא השקיע את הכוחות, בזה הוא השקיע את החיות, בהדלקה של כל ערב, בהדלקה, במאירי ורגיל, בזה הוא השקיע את החיות. ממשיכה התורה ואומרת, לכן הוא זכה לחנוכה, לנרות חנוכה. היות שהוא לא הפסיק את הקביעות שלו, אז הנרות האלה לא הפסיקו אף פעם. אז גם כשהייתה גלות, וגם כשהיה חורבן, לא הייתה גלות, אבל היה, ולא היה חורבן, אבל גם כשבאו הגויים וצרו על ירושלים, באו הנכדים, באו המכבים, והתגברו והחזירו את אותה חנוכה. למה? כשסבא לא מפסיק, הנכדים גם הם לא מפסיקים. כשסבא כל בוקר יודע להאריך את השגרה, זה הופך להיות הדם של הנכדים. אז באים הנכדים אחרי שנים ונלחמים 5,000 איש נגד הצבא היווני הגדול, ומחזירים את ירושלים לגדלותה, מחזירים את ירושלים לפערה, חוזרים ומדליקים את הנרות. זאת הנקודה שאנחנו צריכים לזכור. הרגעים הקטנים הם הרגעים הגדולים באמת. אני אסיים בסיפור מאוד מאוד מיוחד. שמעתי אותו בעצמי מבעל המעשה, בסיפור שמאוד מרגש, כבר סיפרתי אותו פה פעם, אבל תמיד יפה להיזכר בו, כי המסר שלו אדיר. יש יהודי שקוראים לו פרופסור ירמיהו ברנובר. פרופסור ירמיהו ברנובר, יהודי שעלה מריגה. אני חושב שהוא עדיין חי, לא רחימים שלי בטובות, כן? הוא פרופסור להידרודינמיקה, לאנרגיה חילופית, אדם שהיה מדען גדול בתחומו, קיבל את פרס ישראל לתרומה בתחום התשתיות. אדם שהיה מדען בעל שם דבר. הוא עבר חיים קשים, כמו היהודים של אותם ימים, הרגו את אבא שלו ברחוב. אנטישמים רצחו את אבא שלו ברחוב. הוא עצמו לא קיבלו אותו לאוניברסיטות הנחשבות במוסקבה, לא קיבלו אותו בגלל שהוא יהודי, אבל אצלו זה עבד הפוך. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. דווקא כי רדפו אותו, זה סקרן אותו. הוא אמר, תשמע, אם כולם נגדי, כנראה יש בי משהו. ודווקא זה חיפה גרם לו לחפש ולהתעקש ולהבין מה אומרת היהדות. והוא לאט לאט התקרב לחיי תורה ומצוות. עכשיו, הוא קיבל על עצמו להתחיל להניח תפילין. אז מה היה לו במזוודה בתיק, איזשהו תא קטן, ששם הוא היה מטמין את התפילין. וכשהוא הולך לכל מיני מקומות, לוקח איתו את התיק, מוצא רגע שקט ומניח תפילין. פעם הוא הוזמן להרצאה מאוד מאוד מכובדת. איש אנשי אקדמיה, כמה שלחמו בו, אבל לא יכלו להתעלם ממנו, מהגדולה שלו, מהידע שלו, הזמינו אותו להרצאה מאוד גדולה, מאוד מכובדת. והוא נוסע עם התפילין, נותנים לו חדר מכובד במלון, והוא נוסע עם התפילין, ומחכה לרגע למצוא את הרגע השקט להניח אותה. אבל היום רץ, ופגישות, ועניינים, והוא היה המוקד, כולם עומדים סביבו, והוא שכח. לקראת ערב, 6:30 בערב, הוא עולה לדבר, הבמה הגדולה, מאות אנשים באו מכל רוסיה להקשיב לו. ומגיע באמת הרגע הגדול שלשמו התכנסה כל הוועידה. והוא נעמד ומתחיל לדבר את השיטה שלו ואת החידוש שלו ואת ההמצאה שלו. ופתאום הוא לא, הוא רואה את השמש שוקעת בחלון הגדול ממול, והוא נזכר שהוא לא הניח תפילינו. והוא מתחיל, הראש מדבר, והלב נקרע. הוא אומר לעצמו, רגע, לא הניח תפילין היום, אני קיבלתי עצמי להניח תפילין. והראש אומר, אז מה אם לא הניח תפילין? תראה, אתה עומד פה מול אנשים, יהודי, הוא כבר היה עם סקנקן קטן, היה מסורב עלייה, התחיל לדבר על עלייה לארץ. עצם זה שהם יושבים מולך, זה הקידוש השם הכי גדול שיש. שאתה מדבר והם שומעים, אתה מבין את המשמעות של זה? לא, אבל זה לא תפילין. אני לא יכול לבחור, זה לא תפילין. והוא מדבר אליהם, והראש והלב נלחמים ביניהם, כן תפילין, לא תפילין. ופתאום הוא לא יודע מאיפה זה בא לו. הוא התחיל להשתעל, כאילו הוא לא יכול לדבר, ביקש סליחה, אמר שהוא לא מרגיש טוב, הוא חייב לרדת למטה, רץ למטה להם, לכניסה למלון, עצר מונית, אף למקום שבו הוא התארח, נכנס לחדר עם השמש השוקעת, הניח את הרצועות על היד, הוריד אותם, פשוט השתתח על המיטה מהלחץ מהזע, ואז הוא שוכב על המיטה והוא חושב לעצמו, מה עבר בי עכשיו? איך פספסתי את הרגע הכי גדול בחיים שלי? בשביל מה? בשביל כמה רצועות? הוא לא הבין. עד שחלפו שנים, והוא הבין שזה הרעיון של היהדות. מה שאתה עושה כל יום, זה מה שאתה. והחוויות הגדולות זה אולי נחמד, אבל זה אף פעם לא יהיה המציאות שלך. וזה לא מה שתנחיל הלאה. אז דווקא הרגעים הקטנים האלו, ההתמדה הקטנה הזאת, היא יוצרת אדם, היא יוצרת רעיון, היא יוצרת מוצר, היא יוצרת הכל. כמו שאמרנו, הרגעים הקטנים הם הרגעים הגדולים.